שלום רב למאזינים היקרים, אוהבי התורה ומאזיניה. אחרי שתי הקדמות שנתנה התורה, הגענו לעיקר. כל עניינה של התורה קשור בישראל. בלעדיהם אין אפשרות לקיום התורה בעולמנו, עולם החומר. קבלת התורה תהיה רק כשהופיע עם ישראל בשלמותו, שלמות כמותית ושלמות איכותית. הכמותית 60 ריבו משפחות שלמות, הרוחנית עם מאמין בשם והולך אחריו. בעתיד נשמע כי קדמו לקבלת התורה הליכה עם עמוד הענן ביום ועמוד האש בלילה. משמעותם של אותם עמודים הייתה כפי שמבארת התורה בעצמה, השם הולך לפניהם. כמו כן נשמע כי העם מאמין בשם ובמשה עבדו. שני תהליכים אלה הרכיבו בישראל את היכולת לקבלת תורה. התחלת היצירה האלוהית את ישראל שהודיע מראש את היעד העתידי היא בפרשתנו. ויומר השם אל אברהם, לך לך ארצך מולדתך אל הארץ אשר אראך ואשך לגוי גדול ויהיה ברכה. הגרעין שממנו יצאו השורשים ויגדל הגזע, גוי גדול, ויוציא ענפים עלים ופירות, זהו אברהם העברי. ישראל, הגוי הגדול שיצא מאברהם, הם אלה שעל ידם יתברך העולם כולו, ונברכו בך כל משפחות האדמה. מובן כי לשם כך, יש להכיר את העולם שאליו ישראל צריכים להמשיך את הברכה המבריאה ומתקנת. לזאת נועדה פרשת נוח. היא תארה לנו איך התפתחה האנושות ל-70 עמים אחרי יציאת נוח ובניו מן התיבה. מחלות האנושות מאותם הדורות קשורות עם דור הפלגה, הדור שניסה לאחד את כל העמים כדי שביחד, בכוחות משותפים, ינתקו את העולם מן הבורא, דבר שהיה מביא להרס מוחלט של כל הבריאה. הרי אין קיום לשום נמצא פרטי וקל וחומר לבריאה כולה, אם לא על ידי הקשר עם הבורא. הוא מקור חייה מתחילת הבריאה, והוא הממשיך לכולם את חיותם מרגע לרגע, כאמור, ואתה מחיה את כולם. אחדות מדומה זו, סביב מטרה מרושעת, הייתה חייבת להיפסק, והיא נפסקה על ידי בלבול ופירוד העמים, שכל אחד מושך את עגלת החיים לפי ראות עיניו. גם אם תהיה משיכה זו על חשבונם של עמים אחרים. תוצאותיו של דור הפלגה הם הסיבות של כל המלחמות הנוראות בעולם, עם כל הצרות שמביאות על האנושות האומללה. אבל יש לזכור עוד משהו. האנושות שאנחנו מכירים והעולם שבו אנו חיים עם רוב חוקי הטבע המוכרים לנו, לא נבראו כך על ידי הבורא. תחילת החיים הייתה בגן עדן, בחיים קלים מאוד, ללא קושי פרנסה, ללא דאגות לבית, שיקון, בגדים ועוד ועוד. היה זה עולם ללא מחלות, ללא הריונות ארוכים, ללא לידות הכרוכים בייסורים, ללא שום קושי בגידול הילדים, עולם שלא היו בו חיות טרף ולא שום סכנות הממלאות היום את הטבע. הדרדור שחל בטבע ובחיים כולם בעקבות חטאם של אדם וחווה, בכך עסקה פרשת בראשית. כהקדמה לנוח ולצרות החברה שבאו בחטאם של בני דור הפלגה. מתוך שתי הקדמות אלו, בראשית חולי הטבע ויסודות הקיום האנושי, ונוח חולי החברה האנושית והכפירה באלוקים, מתברר לנו יותר ויותר מהו תפקידו של עם השם מקבל התורה בתיקון העולם. דור ראשון נכשל בעץ הדעת טוב ורע, למור הטוב והרע שהוא נבדלים כל אחד בתחומו, ובזאת התאפשרה הבחירה ביניהם בקלות יתרה, וזהו תפקידו של האדם. לבנות את הטוב ולדחות את הרע, ובזה היה עולם מתוקן לחלוטין. מי ירצה לבחור ברע המכוער, המפלצתי והאכזרי, על פני הטוב העדין והנעים, היפה והחכם? ערבוב הטוב והברע שנעשה על ידי אדם וחווה, פגם בצורה קשה ביכולת הבחירה. גם חלקי הטוב בעולם מעורבים ברע, שעלול לגרום לדחייתם, או לכל הפחות לא לרצות להשתדל ברכישתם. לעומתם, חלקי הרע בעולם מעורבים באחוזי טוב שגורמים לפיתוי ולמשיכתם של התמימים עליהם. כולנו זוכרים איך רוסיה הדיקטטורית, הסטליניסטית, קראה לעצמה ברית הדמוקרטיות הסוציאליסטיות. כולם שומעים איך רוצחי חמאס טוענים כנגד חיילינו שאין דוגמה ואח ורע בעולם כולו לזהירותם של חיילינו בחיי אדם, שלפעמים היא מוגזמת ולא הגיונית, כשהיא באה על חשבון חיים שלנו, חיים של חיילים או אזרחים. כאילו טוענים אנשי החמאס, כאילו חיילינו הם האכזרים, והם שוחטים ילדים במיטותיהם. כולנו יודעים מי שוחט ילדים במיטות, מי אלה שפוגעים בעוברי אורח ללא כל הבחנה, והם מחשיבים את עצמם לנרדפים ועשוקים. כך דרכם של כל הרעים והמושחתים, להעלות בפיהם את הצדק והשלום, חופש הפרט ועוד, שבאמת הם הרחוקים מכל אלה כרחוק מזרח ממערב. אם כן, התיקון השורשי הוא לזהות את הטוב האמיתי, לחזקו ולאמצו, ולדעת להכיר את הרע מעבר למסכה שהוא עוטה על פניו. זהו תיקונו של חטא גן העדן. תיקון שני, כנגד חטא דור הפלגה, דור הכפירה באלוקים, שקדם לו דור המבול, דור הגזל והחמאס. תיקונם של אותם חטאי דור המבול ודור הפלגה, אהבת הטוב והחסד, והתקשרותה של אהבה זו עם אמונה שלמה באלוקים ובמעשיו. האלוקים הטוב וחפץ בטוב. אם נתבונן בפרשתנו, נוכל לראות כיצד אברהם אבינו עליו השלום מניח את התיקונים לכל אלו. הוא הגרעין של תיקון של אדם ושל נוח, של דור המבול ודור הפלגה. הוא המאמין הגדול שהולך בדבר השם לבנות את חייו מחדש בארץ חדשה, ללא קשר עם משפחתו הקודמת. כתיקון של הבדלת הטוב מהרע, אברהם המאמין בשם צריך לבנות משפחה ועם שאין בהם השפעות מהדורות הקודמים. אחר כך נלמד להכיר כמה גדולה חסידותו, כמה צניעות ואהבת הבריות ממלאות את נפשו, עד שהוא מהווה משקל נגד לאותם העמים שבנויים על פירוד המוביל לגאווה ונטייה לשלול את האחרים. לעומתם אומר אברהם אבינו, ואנוכי אפר ואפר. כאילו בדרך אגב מספרת התורה כי יחד עם אברהם הגיע לארץ הנבחרת לוט, אורח לא מוזמן. אברהם נצטווה עם משפחתו ולוט, וילך איתו לוט. נראה בתחילה שלוט נלווה לאברהם מתוך בחירה בדרכו, דרך האמונה. מאוחר יותר נראה כי כאשר ראה לוט את אפשרות מילוי חיי החומר בתאוותיהם השונות, העדיף ללכת לסדום מבצר הרשע העולמי באותו זמן, וזנח את אברהם ואת דרכו. מכאן נבין בבירור כי לוט הוא ממשיך הנחש הראשון, פיו נוטף שמן ולשונו מלאה ברעל ממית. אברהם ברוב עדינותו מזהה את רשעתו של לוט, אך איננו דוחה אותו על הסף. הוא מחכה להזדמנות שתבוא כדי להיבדל מהרע שנלווה אליו, בדרך שתיתן לרע לפרוש מעצמו בלי צורך להרחיקו. ואכן הגיע הרגע המתאים. התגלעו מריבות בין רועי צאן אברהם הנאמנים לדרכו, דרך היושר והצדק, לבין רועיו של לוט, שחפצו בדרך אדוניהם לקחת לידם מכל הבא ליד, גם במחיר עבירות של גזל וחמאס. כאן פנה אברהם ואמר ללוט כי לפי הקשר המשפחתי הטוב שביניהם, יש להיזהר להימנע מריב. על כן כדאי שיפרדו דרכיהם. כדאי שאחד יפנה למזרח או לדרום, והשני למערב או לצפון. לוט ראה את סדום מלאת הרשע, ושם לב שאדמתה מבורכת במים ובפירות, והוא עבר לגור בסדום. במקום לומר לאברהם שעדיף לוותר על הרועים, אבל לא על הקרבה ביניהם. כך הצליח אברהם במשימה הראשונה, תיקונו של אדם ראשון, לברר את הטוב מן הרע ללא מלחמה, בדרך שתהיה מקובלת גם על הידיד המזויף, שבעצמו יבחר לו את דרך הרע, אותה דרך שבסופו של דבר תהרוס את כל עמל חייו בסדום ההפוכה באש וגופרית. כך אפשר לראות כבר בגרעין הראשון, שממנו צמח עם ישראל, כיצד הוא מתחיל את תיקון העולם שישתלם בזמן הגאולה על ידי ישראל המחוזקים בתורה שקיבלו מן השמיים. והם מחוזקים גם כן עם כל גדולי הדורות שצמחו מאיתנו במשך אלפי שנים. מתוך ציפייה להשלמת הישועה בדורנו בקרוב, נחתום בברכה לשנה גשומה ותלולה, שתביא שלום לכל אחינו יושבי הארץ, ומתוך כך יתברכו גם כל ישראל, אלו שעדיין בגלות, שיתקבצו במהרה לארצנו, ועליהם ועלינו תבוא ברכת טוב. שבת שלום, בשורות טובות, ישועות ונחמות, לרחוק ולקרוב, אמן כן יהי רצון.